ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ואת האורבים ציוויתי לחלקליך. זה פסוק במלאכים שם, בעניין אליהו, שהרי נאלץ לברוח מאחאב בגלל שהוא ניבא שתהיה בצורת בארץ, ואחאב לא אהב את זה, אז הוא ברח ונאלץ להסתתר במערה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני ציוויתי את האהובים לחלקלך. כן? אז ככה בפשט הפשוט, ודאי מי שלומד תנ"ך, נו, מה אומר לו הפסוק הזה, ואת האהובים ציוויתי לחלקלך? זה משהו כאילו טכני, כן? אל תדאג, יהיה לך אוכל, האהובים. אבל אצל חכמי החסידות או הקבלה תמיד מסתכלים פנימה. והפסוק הזה, ואת האהובים ציוויתי לחלקלך, הופך להיות אצל רבי נחמן בתורה הזאת בסיס למהלך שלם שהוא הולך איתו פה מבחינת החוברת שלנו. זה 3-4 עמודים, מהלך מאוד מאוד ארוך. ורבי נחמן מסביר, האהובים ציוויתי לזה בחינת צדקה. ולמה העניין הזה של האהובים ציוויתי לחלקלך זה משהו שמסמל באופן מיוחד את מידת הצדקה? מכיוון שיש פה איזה מהפך, כי האהובים הם בעלי חיים שידועים באכזריות שלהם, אפילו כלפי הבנים. הגמרא אומרת, הגמרא בעירובין, נדמה לי ש... כן, בעירובין כף ב', שעורב הוא אכזרי על בניו ועל בני ביתו, לא נותן להם אוכל. הקדוש ברוך הוא עושה איתם חסד, והוא מזמן להם יתושים שנכנסים להם לתוך הפה. ולכן הפסוק, לבני עורב אשר יקראו. בני עורב באופן מיוחד הם נתונים לחסד הישיר של הקדוש ברוך הוא, כי במהלך הטבעי ההורים לא נותנים להם את מה שהם זקוקים לו, ולכן מידת האכזריות היא מיוחסת להורים. ופה כתוב בפסוק, את ההורים ציוויתי לחלקלך, זאת אומרת זה מהפך, לקחת את ההורים ולהפוך אותם לבעלי חסד. אז מבחינת רבי נחמן זה סמל ליכולת כאילו לשנות דברים בחיים, לעשות מהפכים. ורבי נחמן אומר שבאופן מיוחד מצוות הצדקה היא מצווה שעליה כתוב הרבה פעמים בתורה, פתוח תפתח את ידך, כן? שוב פעם, בפשט הפשוט, מה זה? תפתח את היד, כן? תהיה נדיב, תיתן. מבחינת רבי נחמן יש פה איזו משמעות עמוקה יותר בפתיחה הזאת. הפתיחה הזאת היא ביטוי לזה שאדם יכול לשנות, לעשות דברים, להתנהג בניגוד לטבע הרגיל שלו ולהשתנות. ורבי נחמן כמובן מסמיך לזה את המאמר הזה בחז"ל, שזה מדרש. כל ההתחלות קשות, תמיד ההתחלה היא קשה. אני קצת חוזר על עיקרי הדברים, אתם זוכרים שדיברנו על זה, אבל כדי להיכנס לעניינים וגם כדי להכניס את ידידינו לעניינים, אז אנחנו קצת עושים חזרות, אבל מתוך זה נתקדם היום, ואולי היום כבר נשלים את התורה הזאת. אז כן, רבי נחמן אומר, ההתחלה היא תמיד קשה, לשנות טבע, לשנות הרגל, זה הדבר הכי קשה, אבל ברגע שאדם מצליח, אז הוא, אחרי זה זה כבר זורם, זה כבר הופך להיות הרגל אחר. אז כן, אדם הרבה פעמים מופתע מהיכולת שלו, מופתע מצד אחד, אבל מצד שני הרבה פעמים אנחנו מתייאשים, כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אנחנו חושבים שככה ברו אותנו וככה עשו אותנו, ואם זה בנושא הזה של כוח הנתינה, של חסד, או בכל דבר אחר, ביכולת היצירה של האדם, כן, יש נטייה טבעית של בני אדם לא להאמין בעצמם, והנטייה הזאת נובעת מאיזו תפיסת עולם כפרנית, אפיקורסית, שאיתה רבי נחמן מתמודד פה לאורך כל המאמר הזה, התורה הזאת של האפיקורסים, שנקודת המוצא שלהם והכוונה, חכמי הטבע, אנשים חסרי אמונה, איך שלא, בכל מישור שאנחנו לא עוסקים בו, שהמכנה המשותף של כולם זה אמונה בטבע. זה אומר יש חוקיות במציאות, ונגיד אם נולדת בצורה מסוימת אז זה חוק מסוים, ואין לך הרבה סיכוי שאתה תוכל לעשות מהפכים. כל דבר מוסבר אצלם בהתאם לחוקים, לחוקי הטבע. וכמובן חוקי הטבע הם סותרים את נקודת האמונה שלנו, כן? כי המפתח שלנו באמונה הוא העניין הזה של המציאות שלנו שהיא מונהגת על פי השגחה אלוקית, ויש גורמים נסתרים שמפעילים את המציאות, שמפעילים את האדם, שהם מעבר לחוקי הטבע. זה המבחן הגדול של האמונה, זה הקושי הגדול של האמונה. ולכן רבי נחמן פותח את התורה הזאת בפסוק שהוא לכאורה נראה מנותק, ביום הביקורים, פסוק ששייך לשבוע, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, יקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשה. שוב, דוגמה לקשיים שיש, הפתיחה של, של התורה הזאת, מה הפסוק הזה שייך, מה זה שייך מיד לעניין הזה של, של את האהובים ציוויתי לכלכליך, היכולת להשתנות. אז אנחנו נראה, ויש פה דבר יוצא דופן מבחינת לקוטי מוהר"ן, שבסוף התורה פה, אני לא יודע אם זה רבי נחמן או שזה רבי נתן, ובסוף תראו בעמוד 62 הוא חוזר וסוגר את המעגל. כן, זה דבר שאנחנו היינו מאוד מאוד זקוקים לו בכל תורה של רבי נחמן, שבדרך כלל לא עושה דברים כאלה. פה הוא מצא לנכון, אולי בגלל שהתורה היא מאוד ארוכה ומאוד מסובכת ומורכבת, אז בסוף הוא סוגר לנו את המעגל. מבחינתנו אנחנו נגיע לזה לקראת סוף השיעור, וזה יהיה מבחינתנו איזו הוכחה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. על כל פנים, רק נזכיר שוב פעם נקודות מרכזיות. רק באופן כללי נאמר, הנושא הזה של שמחת יום טוב, זה גם כן ביטוי לכך שאנחנו מאמינים בזה שיש איזה במציאות איזה כוח עליון שהוא מניע את המציאות הזאת, רק הוא לא נראה לעין, ולכן אנשים כופרים בו. אני אתן לדוגמה את הוויכוח הגדול עם פתיחת מרכולים בתל אביב. אתם בטח מכירים את העניין הזה, שזה כבר לא שמעתם על זה, של בתל אביב היה מרכולים פתוחים בשבת, כן, יש פה מרכולים 24 שעות ביממה, 7 כפול 24, ועכשיו דווקא גדעון סער הוציא חוק משר הפנים הסגירה שלהם, כי זה נוגד את חוקי, איך זה נקרא, החוקים העירוניים. אז יש ויכוח שלהם עכשיו. מעבר לוויכוח הזה אם לתת לאנשים אפשרות לקנות בשבת או לא, זה נובע מהעובדה שהרבה בני אדם לא מרגישים הבדל בין שבת לבין יום חול. נכון, זה יום וזהו, מה ההבדל? מי שיכול להראות לי בעין משהו, זה כוח האמונה שלנו, כן? יש שבתות ויש ימים טובים, אז איך תסביר למישהו שלא בכלל מצוי בתוך העניינים האלה, מה זה שבת, מה זה יום טוב? וזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאדם מרגיש משהו שונה בשבת, והוא מרגיש משהו שונה, אם הוא בא מתוך נקודת מוצא של אמונה, אז הוא מרגיש זה לא אותו דבר. אפילו האוכל שאנחנו אוכלים בשבת, כן? הוא שונה, כן? יש עוד מאכלים מיוחדים לשבת. אז הציניקנים והאפיקורסים הם תמיד הם מסבירים את הכל כאילו ייתנו לך איזה הסבר פסיכולוגי או הסבר, אנחנו מאמינים שזה לא פסיכולוגיה, מכיוון שיש משהו באמת גבוה יותר שבאמת מפעיל אותנו ומכתיב לנו גם את המציאות, והוא בין השאר גורם לתחושה הזאת של שמחת יום טוב או שמחת השבת, כי זה ביטוי לכך ש כוח החיים שלנו מונע מאיזו נקודת אמונה פנימית סמויה. אז אם כן, הפסוק שפותח ביום הביקורים, נזכיר רק שוב, לא נחזור על זה יותר מדי, אבל ביקורים זה משהו ראשוני תמיד, נכון? הפרי הראשון זה הביקורים. רבי נחמן אומר על היסוד הזה שההתחלה היא תמיד הכי קשה לשנות דברים, כן? הביקורים, כן? זה הסמל. אני לא יודע אם דיברנו על זה בפעם הקודמת, הבת שלי לא מזמן ילדה בן שני. פרטו? כן. נחזור על זה בקצרה, שבפעם הראשונה הייתה לידה קשה מאוד, בפעם השנייה זה ככה הלך הרבה יותר בקלות, וזה שוב אותו ביטוי, ורבי נחמן מדבר פה על לידה, על הולדה, כן, על מבקירה, מבקירה זה יולדת, שתמיד בהתחלה זה קשה, אבל אחר כך נכנסים לתוך איזה מהלך כזה, וזה הופך להיות... זה הופך להיות הרבה יותר שגרתי, הרבה יותר, אתה מתרגל לדברים, וזה הופך להיות אצלך טבע שני. על כל פנים, זה העניין של הצדקה, זה העניין של הביקורים, זה העניין של יום טוב, וזה העניין של הלידה. בפסקה ה' בעמוד 59, רבי נחמן מכניס מושג נוסף שהוא התגלות הרצון. כן? הדגשנו את הפסקה הזאת ודיברנו על זה גם כן בפעם הקודמת. אנחנו זוכרים, דיברנו עלינו, היה נכנס פה הרצון, מה זה הרצון? והוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, התגלות הרצון על ידי ימים טובים. אז המשמעות הפשוטה של רצון בהקשר שלנו, שאם ניקח את הדוגמה מבחינה אנושית, הדוגמה האנושית, הדוגמה שגם דיברנו עליה בפעם הקודמת, אבל חשוב לחזור עליה. כן, אדם נכנס אנחנו הרבה פעמים מרגישים שאנחנו נתונים תחת חוקים שאי אפשר לשנות אותה, למשל התנהגות בחברה. יש הרבה פעמים מרגישה שמישהו מרגיז אותך, אתה צריך להגיב, אתה לא יכול להישאר לשתוק, כן? ולכן יש נטייה טבעית של בני אדם, נטייה טבעית של בני אדם זה תמיד להגיב, לא לתת לאף אחד לזלזל בי, לפגוע בכבודי. על הרקע הזה יש המון המון מריבות בבני אדם וסכסוכים, וזה שאנשים מאוד מאוד חשוב להם הכבוד. זה חוקים, כמו שיש חוקי טבע, יש חוקים חברתיים. הנקודה של הרצון אומרת, לא, יכול להיות, אולי תסתכל אחרת על הדברים. יכול להיות שאם מישהו יכעיס אותי וירגיז אותי, אני, לא רק שאני לא יכעס עליו, אני יכול גם להגיב, אני יכול אפילו לשמוח על זה שירגיז אותי. למה? מכיוון שאם אני לוקח את זה כאיזו הזדמנות לשפר אותי, כן? ידעו, ידעו אותי, אולי, כן? עכשיו אני לא אגיב, אני נשאר ככה, איך חז"ל מכנים את זה, נעלבים ואינם עולבים. חז"ל מאוד מאוד העריכו בחשיבות של המידה הזאת, כן? כל המעביר על מידותיו, מוכלים לו. זה חוקים לא אנושיים לכאורה, מבחינת החוקים של החברה. נכון? הולך לפסיכולוגים. נכון, מה זה להעביר על המידות? מישהו עשה לך משהו, אז תעמיד אותו במקום. גם הרבה אנשים דתיים לא ממש חיים את, 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 את מה שחז"ל אומרים על העניין הזה, אבל זה נגמה של חוקים. אבל אתה יכול עם רצון, זאת אומרת, הכל מתחיל עם רצון. זאת אומרת, הרצון יכול לגבור על החוקיות שיש בטבע, בעולם, בחיים. דוגמה נוספת, שוב, שדיברנו עליה, וכדאי שנחזור עליה גם הפעם, אדם נכנס למקום עבודה חדש, כן, צריך להתחיל לטפס ולהתקדם. והרבה פעמים אנשים שאין להם את נקודת האמונה הזאת, שוב, גם פה הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש חוקים. יש חוקים נוקשים כאלה, שיש בוס ושיש מישהו שהוא קרוב אליו, ושיש... ואדם הרבה פעמים מרגיש שזה מרפא את הידיים, כן? איזה סיכוי יש לי פה להתקדם? איזה סיכוי יש לעשות משהו? הרי כל המערכת היא כבר נעולה, היא כבר סגורה. אני הקטן, אני בורג הקטן הזה, אני יכול לשנות משהו? המציאות הרבה פעמים, גם לגבי בחירת מקצוע, לגבי קריירה, לגבי כל דבר ועניין בחיים שלנו, היכולת של האדם להתגבר, כן? ולהתגבר על המין התחושה הזאת כאילו שיש חוקי טבע שלא ניתן לשנות אותם, אין דבר כזה, כן? אדם יכול בכוח הרצון שלו, בכוח הביטחון שלו, בכוח האמונה שלו, כן? לשנות דברים ולהזיז דברים, וזה דבר שעובד במציאות, כן? אדם שבא עם אמונה חזקה, איתנה, כן? אז הוא אומר, אפילו יכול אפילו לשנות, כן? איך אומרים ככה? אדם אומרים, אתה תנסה לנגוח עם הראש שלך בקיר, אז אתה גם לא, לפעמים אפשר גם לפצח קירות שלמים על ידי כוח הרצון הזה. זאת אומרת, שוב, כוח הרצון זה שוב מרכיב שמשתלב עם כל המהלך של היכולת של הצדקה, של הפתיחה, של הביקורים, של התחושה שיש משהו אחר במציאות שהוא מוליך אותנו, הוא סמוי, וזה בדיוק הבעיה. אבל אדם שנתון, כן, ותופס את החיים בצורה כזאת, למשל הארת פנים, זה דבר מרכיב מאוד מאוד חשוב, כן? אם אדם מאיר פנים, אז זה פותח דלתות. זה לא חלק מה... זה לא חוקים כתובים, העניין הזה. כל מקום, כל מקום עבודה שתלך, יגידו לך, יש חוקים כאלה שיש תנאים איך להתקדם במקצוע, נכון? הארת פנים, טוב לב, כן? שמחה, פרגון. זה לא קיים בלקסיקון של אנשים כופרים, של אפיקורסי, כן? אולי הם עושים את זה מטעמי נימוס. אנחנו מאמינים שזה לא רק עניין של נימוס, אלא זה עניין שזה הכוח שמניע בסופו של דבר את הגלגלים של החיים, כן? של החיים בכלל ושלנו בפרט, כן? היכולת, זה הנקודה של הרצון, כן? הנקודה שרבי נחמן חוזר על זה פה, והוא מאמת לאורך כל התורה הזאת את הרצון מצד אחד ונגד חיוב הטבע מהצד השני, כן, הגישה הכפרנית והגישה של האמונה שהיא מנקודת מוצא של הרצון. יש משהו פנימי עמוק שיכול להזיז דברים, שיכול לשנות דברים. עכשיו בואו קצת נקרא, אנחנו לא נתייחס לכל הפסקאות, כי חלק מהפסקאות הן פחות חשובות מבחינתנו. אי אפשר בתורה כזאת ללמוד, אנחנו לא רוצים יותר מפעם או פעמיים ללמוד תורה, אנחנו רוצים להספיק להתקדם ולראות לראות ככה מגוון יותר רחב של תורות כדי לקבל כדי לקבל תחושה מהליקוטי מוהר"ן, מה זה הליקוטי מוהר"ן, אבל לקראת סוף עמוד 59, רק כדי לסבר את האוזן בעניין הזה של הימים הטובים, מקרא קודש, כך כתוב על ימים טובים בתורה, הפסקה האחרונה, או אולי לפני, בתחילת ו', התגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה הרצון שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד, מבחינת מקרא קודש, שהיום טוב קודש קורא ומכריז את הרצון כנן. דרך אגב, ימים טובים זה ימים שאסורים במלאכה, נכון? שבת זה יום שאסור במלאכה, וזה אנטיתזה לתחושה של החולין. אתה עובד, יש לך כסף, כן? אתה צריך להמון, אתה צריך, יש חוק, איך להשיג את הלחם שלך, איך להשיג את הפרנסה שלך. ימים טובים, הבחינה הזאת, אמורים להפקיע אותנו מהלך המחשבה הזה, ולגיד, אתה שובט עכשיו כדי להיפתח כלפי התחושה האמיתית, התחושה הפנימית יותר, ולכן רבי נחמן אומר, ימים טובים מכריזים את העניין הזה, את נקודת האמונה הזאת, את נקודת הרצון. כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות נוראות. קודם כל זה גם נכון מבחינה היסטורית, הרי ימים טובים זה קודם כל סמל לניסים שקרו, שהם הפך הטבע, שעל ידי זה נתגלה הרצון שהכל ברצונו ואין שום חיוב הטבע כלל. בפסח יציאת מצרים, כן, כל משלושת הרגלים במיוחד, פסח יציאת מצרים שהוציאנו באותות נוראות, שבועות מתן תורה באותות נוראות, בסוכות ענייני כבוד, ועל כן כל יום טוב ויום טוב מכריז וקורא את הרצון מבחינת מקרא קודש, ועל כן הימים טובים נקראים רגל, שהיא בחינת יראה כנל, כי על ידי יום טוב שהוא התגלות הרצון, על ידי זה נעשה יראה. בהמשך רבי נחמן מבאר יותר מה זה רגל בשפה שלנו, לרגלי ה... כן, לרגל העניין הזה והזה, כן, קרה כך וכך. זאת אומרת, רגל זה סיבה. אז בדרך כלל חכמי הטבע תולים כל דבר בסיבה טבעית, נכון? יש חוקיות שבגללה שקובעת את העולם, את ההתנהלות של העולם, ומערכת הסיבות אצל חכמי הטבע היא סגורה בפני עצמה, מערכת טבעית, הם מסבירים הכל על פי הטבע. כשאנחנו מדברים על רגלים, אז אנחנו מדברים על סיבות אחרות שמניעות את העולם. אם יש סיבות פליליות, סיבות ניסיות, זה קודם כל בא לידי ביטוי מבחינה היסטורית בשלושת הרגעים הללו, אבל זה מתורגם ביום יום למי שמאמין ועובד את הקדוש ברוך הוא, כן, כי הוא מאמין שהסיבות הן נתונות לא רק במערכת של הטבע ואולי בכלל לא, אלא יש משהו עמוק יותר שמניע דברים בעולם, שמכתיב דברים. זה פחות או יותר, שוב, אנחנו לא רוצים לחזור יותר מדי, אבל נתקדם הלאה, ואני חושב שגם על זה כבר עמדנו בפעם הקודמת, אולי בפסקה זין, שם זה עוד יותר מומחש. תדעו לכם, רבי נחמן בתורות שלו ובפרט בתורה הזאת חוזר על אותו רעיון במעגלים מעגלים, לכן גם אם אנחנו משמיטים לפעמים פסקה שהיא פחות נראית מוסיפה, כן? הוא לא משמיט מהרעיון הכללי של המהלך, לכן אין צורך ללמוד כל תג ותג. יש אפשרות ללמוד ככה ליקוטי מוהר"ן, אבל כמעט השיטה שלנו זה ללמוד את העיקר וגם ליישם את זה בפנים, לראות איך לקרוא את ליקוטי מוהר"ן בפנים. אז אנחנו קוראים פה ושם, והכנעתם של אלו החיות הרעות בזין חכמי הטבע על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון ששם מבחינת הסתלקות משה. עכשיו מדבר, תשימו לב, מבחינת מצח הרצון והיה מצחו לרצון, שימו לב. בהמשך הוא מדבר גם על גוליאת, אם אתם זוכרים, במלחמה של דוד וגוליאת יש הרבה הזכור של המצח, שהאבן טבעה במצחו, רבי נחמן מעריך על זה, אולי נגיע אחרי זה, כנגד המצח של גוליאת. גוליאת היה סמל לאפיקורסות, כן? לאמונה בטבע, בכוח שלו, בעוצמה שלו, ודוד בא עם הכוח של האמונה. אבל אצלנו גם כן יש מצח בקדושה ויש מצח בטומאה. מצח שבקדושה והיה על מצחו לרצון אצל הכהן הגדול, כן? שהיה אצלו את הסממן הזה, כן, של זה נקרא המצח
ציף,
כן. שוב, זה מסמן משהו באמונה שלנו בכוח הרצון, מהו הרצון האמיתי. אז ככה, קיצור, עד כאן פחות או יותר אני חושב שזה סיכום של דברים שנדמה לי שכבר הזכרנו אותם בפעם הקודמת. מה שדילגנו זה יישומים שגם עליהם עמדנו בפעם הקודמת, ואני שבאמת לא רוצה לחזור על זה יותר מדי, אבל אנחנו רוצים לעבור לעמוד 61. יש לנו פה עוד איזה עמודה וחצי שעליה ממש לא עמדנו בפעם הקודמת. וזה כבר נקודה מאוד מאוד מפתיעה. בואו נתחיל לקרוא בפסקה ח' ודע שזה המצח הנחה שניקדו מזקני הדור ממעריכי ימים שבדור כשאין בהם שלמות. מזה יונק מצח הנחש, כי זקן זה קנה חוכמה, וצריך האדם כל מה שמסכין, כל מה שמתווסף ובא לו מימי חייו, להוסיף בכל יום ויום שבא אחר כך תוספות אור קדושה ודעת. כמו שאמרו רבותינו, זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזכינים דעתם מתיישבת עליהם, כי צריכים בכל יום ויום שבא אחר כך להוסיף אור קדושה. וכשהזקנים המעריכי ימים שבדור פוגמים את ימיהם ואין מוסיפים דילג משורה, מזה יונק מצח הנחש. תשימו לב, מי זה זקני הדור האלה? אולי מישהו מכם רוצה לנסות להעלות השערה, כי צריך פה באמת השערה לא פשוטה בשביל לנסות להבין. הוא מדבר פה על, אין ספק, על תלמידי חכמים מסוימים. הוא מדבר פה על זקני הדור. בעולם החסידות כוונה לאדמו"רים מסוימים. אני לא אזכיר אותם בשמה. הדבר ידוע שרבי נחמן הייתה עליו התנגדות, והייתה לו התנגדות על אחרים, וחלק מהם היו גם אדמו"רים מאוד מפורסמים, שהיה להם חצר מאוד מאוד גדולה עם אלפי חסידים שנערו אליה, ורבי נחמן לא אוסס לבקר אותם כל ימות. יצא עליהם בביקורת מאוד מאוד קשה, וזה הוא מתכוון פה מעריכי ימים שבדור. למה? כי הוא טען שיש סוג של אדמו"רים מסוימים שגם עבודת השם שלהם וההנהגה שלהם והחצר שלהם זה כבר הופך להיות משהו כזה, רוטינה כזאת, כן? אז זה מין עסק, יש את הרבי, יש לו חצר, באים החסידים, ויש לך איזו הרגשה של בנות, איזה כוח גדול מאוד, אבל בסופו של דבר, אנחנו טען שאין דבר אמיתי מאחורי הדברים הללו, זה לא יותר מאשר איזה מערכת כזאת שכבר קופת על שמריה. דרך אגב, רבי נחמן היה אחד מאלה שיצאו ככה שלא היו מוכנים להשלים עם תופעה של מה שנקראת ירידת הדורות בחסידות. זה היה הוא בתקופה קדומה, יותר מאוחר יותר זה היה הרבי מקוץ, שגם הוא נלחם, יצא חוצץ נגד תופעות כאלה שהוא ראה שהם היו, חלק מהתופעות האלה היו בתוך המערכת של החסידות. זה החידוש המופלא על זקני הדור. עד עכשיו דיברנו על חכמי הטבע, על אפיקורסים. זה פשוט מוסכם על כולם שאנחנו באמונה שלנו בראש ובראשונה נלחמים נגד תפיסות אפיקורסיות, כן? אבל רבי נחמן מפתיע אותנו, הוא אומר, תדעו לכם, המלחמה שלי היא לא רק נגד חכמי הטבע, המלחמה שלי היא גם נגד דברים שקיימים בתוכנו, נגד אדמו"רים מסוימים שהוא ראה בהם כאלה שכבר לא נותר שום חיות מכל ההנהגה שלהם, הכל מושתד על איזה מין הסכם כזה של הרבי והחסידים. החסידים באים, ממלאים את החצר, נותנים לרבי הרגשה טובה והוא מחזיר להם וכו'. רבי נחמן ייסד חסידות שעד היום אנחנו מרגישים אותה, כן, שלא מתפשרת. דרך אגב, רבי נחמן גם התנגד לתופעה הזאת של רבי שמוריש את האדמו"רות בירושה לילדים שלו, כן? הוא היה מהיחידים שנלחמו נגד זה, כמו, מה זה להביא את זה בירושה? אם אתה באמת ראוי לזה, אז תהיה. אם אתה לא ראוי לזה, אם הבן שלך לא ראוי לזה, מה פתאום שהוא יהיה אדמו"ר שימשיך? כן? זה שוב דבר שגורם לאיבון, כן? זה גורם למשהו שהופך את החסידות, שכאילו מוציא את הלהט החסידי, את החיות, כן? גם בתוך העולם הזה של אדמו"רים, של חצרות. ולא פחות ולא יותר, לזה הוא מתכוון כשהוא אומר מעריכי ימים שבדור. ברור. והוא אומר ככה, תשימו לב, הוא אומר בעצם דבר כזה, תדעו לכם, מאיפה יונקים חכמי הטבע, האפיקורסים? הם יונקים מזקני הדור שהם מסמלים כאילו את את התופעה הזאת של להפוך את הדברים הללו לדברים כאלה שאין להם תחיות. הוא אמר ככה בצורה, פעם אחת הוא התבטא, זה מופיע באחד הספרים, יש מפורסמים של שקר, יש מפורסמים של שקר של גוף ויש מפורסמים של שקר של נשמה. מפורסמים של שקר של גוף זה הרופאים. למה הם נלחם נגד הרופאים, ומייעץ לתלמידים שלו לא ללכת לרופאים. והיה פה חסיד ברסלב, שאני זה כבר לפני 20, שיפרתי לך אחרם עליו, שהיה הלך והתעבר, הוא לא הלך לרופאים, לא הלך לרופאים מצוף ימה. היום קשה לראות חסידים כאלה, כן, בעוצמה כזו. לא היה בעל תשובה, היה אותנטי, כן, אבל זה אומר, יש מפורסמים של שקר בגוף, כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מרפא, לא, אבל יש מפורסמים של שקר בנשמה. מי זה אדמו"רים? מסוימים. אני לא אנקוב בשמה. למה? כי מרמים את החסידים שלהם. כי הם, אתם מבינים, זאת אומרת, אפשר לשקר גם במשהו שיש לו כאילו כיסוי צפקני, כיסוי ככה שהכל כאילו פועל על פי המערכת הדתית, הנורמטיבית וכו', מחס וחלילה לא פורצים גדר כזאת או אחרת, אבל מתחת לבני השטח אין שום דבר מאחורי ההנהגה שלהם, מאחורי האישיות שלהם, והוא מאוד מאוד יצא חוצץ. זה דבר שהביא עליו ביקורת, כמובן, כנגד זה. רבי נחמן היה איש של מחלוקות, שאנשים חלקו עליו, וזה דבר ידוע ומפורסם, והוא בתורה שלנו מכניס את זה פה לתוך המהלך שלו, שהוא מדבר על ההתמודדות נגד הטבע, נגד חכמי הטבע, ובין השאר הוא כולל בעניין הזה גם את מעריכי הימים שבדור, שהם לא מוסיפים קדושה בעריכות הימים שלנו, אלא יש אצלם תהליך של התאבנות, כן, של מקובעות נקרא לזה, היום קוראים לזה קיבעון, כן. אדם שלא מתחדש גם בעבודת השם שלו, יכול להיות שבכיסוי החיצוני שלו הוא נראה עובד השם לכל דבר ועניין, אבל מה קורה מתחת לבני השטח? האם יש אצלו באמת כיסופים גדולים? האם יש אצלו באמת נקודה של התחדשות? האם יש אצלו חיות אמיתית וכו'? רבי נחמן טען שיש כאלה שזה רק כלפי חוץ, והוא נלחם נגדם, והוא טען שחכמי הטבע יונקים מהם, לא אפוא, לא שהם יונקים מחכמי הטבע, הוא אומר את זה, הוא אומר מצח הנחש ניקנו מזקני הדור, ממערכי ימים שבדור כשאין בהם שלמות, מזה יונק מצח הנחש. לא פחות מאוד אומר, היות ואנחנו מאמינים בסופו של דבר שכל מה שיש בעולם הזה לטוב ולרע נובע מהקדושה, נובע מהאמונה, אז זה על שני הצדדים. נקודת אמונה אמיתית יכולה לחיות את המציאות, אבל נקודת אמונה שמאבנת את המציאות היא גורמת גם להשתלטות של ולהתפשטות של תופעה של חכמי טבע, של אפיקורסיות בעולם, כן? כי המפתח נמצא בידי חכמים, כן? בידי ראשי הדור, כן? בידי זקני הדור, ואם זקני הדור הם לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, אז הם פוגמים והם משפיעים על חכמי הטבע. עכשיו קצת כמה משפטים שבהם הוא קצת מעריך בעניין הזה של מה זה הזקנים המעריכי ימים שבדור, בפסקה השנייה בעמוד 61, פוגמים את ימיהם והם מוסיפים אור קדושה ודת בכל יום ויום, מזה יונק מצח הנחש חוכמת הטבע. כי מנפילת הימים של הזקנים אשר אין דעתם מתיישבת, יפגם הדעת הזה של אלו הזקנים יונק מצח הנחש שהוא גבר חס ושלום דעת חוכמת הטבע, שכופרים ברצון על ידי נפילת דעת ושופלים זקנים המעריכי ימים. זה בחינת, טוב, לא ניכנס לכל היישומים שלו בפסוקים ובחז"ל, אבל רק נגיד את הדבר הזה. אני אתן דוגמה, שוב, אנחנו לא חיים בדור של רבי נחמן, ואנחנו לא בדיוק מכירים את האדמו"רים שהוא דיבר עליהם, וזה לא כל כך משנה מבחינתנו. מבחינתנו משנה מה זה, מה המשמעות של הדברים לגבינו כאן ועכשיו. כן, איך אתה אמרת גם פעמים, אתה אוהב שינויים, אתה גמיש, כן, זה יש צד מסוים בעניין הזה שאני מאוד מזדהה עם מה שאתה אמרת, כן? אדם לא מחליט עכשיו מראש על עוד 20 שנה מה יהיה איתו, כי הוא נותן לחיים שלו להוליך אותו, כי יש איזו נקודה של התחדשות שלא יכול לצפות אותה, כן? אבל כנגד ההתחדשות הזאת יש גם תופעה של קיבעון. אני אתן דוגמה, אנחנו פה בישיבה, כן? הרבה פעמים עלולים להיקלע לאיזה מין מערך כזה של מסגרת כזאת שהיא הופכת להיות משהו רוטיני, משהו שאין בו כוחת. אתה קם בבוקר, יש שעה קבועה לתפילה, כן? שעה שבע אתה חייב להיות בבית המדרש, ואתה יודע כבר את המסלול, בדיוק את המסלול שאתה עושה, שאתה מגיע למקום שלך, אתה הולך, יש לך תפילין שלך מונחות במקום מסוים, אולי יש לך תא, אתה הולך לקוח את התפילין וחוזר למקום שלך, מתפלל באותו מקום, וזהו, וגמרת את תפילת שחרית, והתפללת מההתחלה ועד הסוף, ואז יש ארוחת בוקר, ואתה לומד סדר א', זה, אין לנו כרגע אלטרנטיבה ממשית לעניינים, כי יש היום זה החסידויות שפורצות את זה, אבל חסידות ברסלב, לא ידעו, כן, זה הופכים את הכל, נכון? הלילה זה היום, והיום זה הלילה, עיקר עבודת השם של החסידים שם זה בלילה, נכון? ואז אחרי זה היום זה כבר לא, זה קצת משתבש. אז ודאי שצריך לתפוס את הדברים בפרופורציות, וזה לא פשוט לבוא ולהגיד אני שובר מסגרות, כי הרבה פעמים אדם שובר מסגרות זה לא יוביל אותו לשום מקום. אבל מצד שני צריך לתת את הדעת, אדם צריך לשאול את עצמו האם היום אני עושה, ואני חוזר למה שאני עושה כל פעם וכל פעם, ובשלב מסוים אדם מרגיש שימום ממה שהוא עושה. האם אתה מרגיש התלהבות בתפילה שלך? הרי אתה כבר לא בשיעור א', אתה בשיעור ב', ג', ד'. האם אתה מרגיש שכל שיעור העלה אותך במדרגה? אתה כבר לא מתפלל כמו שהיית בשיעור א', ובשיעור ג', לא תתפלל כמו שהיית בשיעור ב', כן? זה הנקודה שרבי נחמן הטיף אליה ולא ויתר עליה, וזה הנקודה שהוא מדבר עליה. זקני הדור, ככל שהימים שלהם מאריכים, אז הדעת שלהם מתיישבת. זאת אומרת, תלמיד חכם אמיתי, כן, עובד אלוקים אמיתי, זה אדם שאף פעם לא מתקבע, תמיד יש נקודת התחשות אצלו בעבודת השם, בהתלהבות שלו, כן? בשבילו כל יום חדש זה באמת יום חדש, זה לא לחזור על אותם הרגלים שעשה קודם. אתם מבינים? בואו נבדוק את עצמנו. זה אחד הסכנות הגדולות שאוהבות לנו, אפילו בתוך עולם הישיבה, נכון? הסכנה הזאת של שאתה נכנס למסגרת, והמסגרת הזאת היא חוזרת על עצמו כל יום. אבל איפה החיות שאני מרגיש? כן? האם אני מרגיש חיות? זה הסיבה שאנשים קופצים מישיבה לישיבה וכו'. ואני, דרך אגב, אני חסיד גדול להישאר באותו מקום. אמרתי לך, אני 40 שנה, למעלה מ-40 שנה בישיבת הכותל. כן, ולמרות שאני יכול להגיד שלא כל דבר תמיד הסכמתי יותר, אבל אני דווקא מניסיון שאני יכול להגיד, זה חשוב להיות קבוע במקום מסוים ולא להתרוצץ, כן? כי אתה מאבד הרבה מאוד. אבל מצד שני, החוכמה צריכה להיות איך להישאר נטוע וקבוע, אבל מצד שני איך שהדבר הזה לא ישלב בתוכו גם איזה עניין של התאבנות מבחינה רוחנית. איך אתה יכול ברוחניות שלך, כן, נגיד מבחינת המסגרת אתה נשאר באותו מקום, אבל ברוחניות שלך אתה לא, אתה משהו אחר, כל שנה אתה משהו אחר. מתחדת, אני חושב שבין השאר זה על ידי לימוד של דברים כאלה, כן? לא להסתפק בלימוד השגרתי, כן? מה שהישיבה דורשת, רק גמרה בעיון, גמרה בבקיאות, סדר מוסר, דברים כאלה, כן? פה בשם שיעור, אלא אם אדם יש לו חיות אמיתית, הוא לא מוותר, הוא רוצה תמיד לגלות עולמות חדשים. לכן אני אומר, כוח ההתחדשות זה לאו דווקא זה שאתה קופץ ממקום למקום, אלא על ידי זה שאתה קופץ מעניין לעניין, ולא קופץ, לומד עוד דבר. כל שנה אתה מחדש, אתה מחפש איזה מוטו, איזה ספרים אחרים ללמוד בהם, כן? אם זה מהחסידות, אם זה מחוץ לחסידות, ברור. זה הנקודה שרבי נחמן מדבר עליה פה. זאת אומרת, הנקודה החשובה לגבי ההמשך של התורה הזאת, היא שלא נחשוב שפה כאילו אנחנו במקום בטוח ויש את חכמי הטבע, אנחנו, איפה אנחנו ואיפה חכמי הטבע, כן? זה לא רלוונטי בשבילנו. כאילו הייתי אומר עמוד 59-60, אין בזה חידוש, נכון? כולנו הרי מאמינים שיש נקודת אמונה ויש לנו התנגדות לגישות האפיקורסיות בחיים, זה מה? לא, רבי נחמן, וזה התוספת שמתחדשת בעמוד 61, תדע לך שהקיבעון הזה או מה שהוא קורא, הנקודה הזאת של חכמי הטבע, זה דבר שעורב לפתחו של בית המדרש גם כן, והוא מאשים בזה בראש ובראשונה את זקני הדור, שהם היו בתקופתו אנשים מסוימים שהוא דיבר עליהם, שהוא התכוון עליהם, וכולם ידעו למי הוא מתכוון. ברור, אני חושב שעד היום רואים בחסידות ברסלב את הכוח הזה של ההתחדשות. אדם לפעמים זה מקבל גוונים קצת קיצוניים, קצת לא רציניים. אני לא חסיד גדול של כל תופעה שאתה רואה אצל ברסלב, אני אגיד וואו, כן? אבל יש איזה נקודה, כן? של חוסר הנכונות לוותר על השגרה הזאת, כן? על הרוטינה הזאת, כן? אז הם עושים את זה בכל מיני צורות, חלקם מצליחים יותר, חלקם זה לא מוביל אותם למי יודע מה, אבל זה מתחיל בראש ובראשונה שאצלם זה קיצוני. סדר היום הוא שונה לחלוטין מעולם הישיבות, לא רק הליטאיות, גם החסידיות. עולם הישיבות של חב"ד, תמצאו מה, עבודת השם בלילה, הולכת להתבודדות, זה כאלה. אצל רבי נחמן זה המפתח. למה זה המפתח? כי זה המפתח באמת להתגבר על מה שהוא קוראים נצח הנחש, על הקיבעון, כן? על המסגרתיות הזאת, כן? שנותן ממך נקודה של אמונה, נקודה של חיות, נקודה של התחדשות. גם דברים ברורים, כן? עכשיו אולי רק עוד פסקה אחת או שתיים כדי קצת לראות את הדברים יותר מבפנים. אז בפסקה ת', בפסקה הקודמת, שוב אני רק אומר את עיקרי הדברים, הוא אומר יש זקן ויש זקן. יש זקן שקנה חוכמה ומעריכי, וזקנים כל שמעריכים ימים דעתם מתיישבת עליהם, זה זקנים מתחדשים. זה זקנים שאפילו כשהם בגיל 80, בגיל מופלג, הם תמיד מוסיפים משהו שלא היה קיים לפני כן. אבל יש זקנים, כמו שהוא מתאר אותם פה, שהם פוגמים באור ובקדושה, כן? וככל שהם מזדקנים יותר, אז הם הופכים להיות מאובנים יותר, כן? ומה שמשאיר אותם על תילם ועל כנם זה המערכת, כן? יש להם, אני יודע, אולי שמשים משופשפים, ויש להם אנשים ככה שיודעים ליחצן אותם ולשווק אותם, ולכן העסק עובד, אבל זה לא יותר מאשר עסק. אתם מבינים? כמה חיות יש בדבר הזה? שאלה גדולה. רבי נחמן רבי נחמן לא התבייש לצאת כנגדם. לא מצאנו דבר כזה בחסידות, אולי כן, אני לא, היו חסידויות שהתנתקו ביניהם, אבל הנקודה הזאת של רבי נחמן, זו הייתה המלחמה שלו, מלחמת החורמה שלו, נגד חצרות ואדמו"רים חסידיים שמייצגים משהו מאובן, איזה עסק. כמו שיש עסק בביזנס, יש גם עסק דתי, כן? גם חצר חסידית יכולה להפוך להיות איזה עסק. ברור, יש מערכת יחסי גומלין בין הרבי לבין החסידים שלו, ברור. אבל אם זה עסק, אז מה עשית בדבר הזה? אין בזה אור ואין בזה קדושה. בכל פנים, שוב, נראה בפסקת ת'. זה אומר, וצדקה מועיל לזה, שעל ידי הצדקה מתקנים ומעלים גם נפילת הימים והדעת של הזקנים. עכשיו תגידו לו אתם, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? תסבירו לי את המשפט הזה. הוא דיבר על הזקנים, על הזקנים שבדור, כן? שהם פוגמים, וככל שהם מתקדמים בגיל שלהם, אז הם פוגמים בעובד, הם לא מוסיפים דעת, אלא להפך. הוא אמר שזה נובע מכיוון. עכשיו הוא אומר שהדרך להתגבר על הבעיה הזאת זה על ידי הצדקה. מה הקשר? כי הצדקה מסמלת, כמו שראינו בתחילת התורה הזאת, מה הצדקה מסמלת? הנטייה הטבעית שלנו זה לקמוץ את היד ולא לתת. כן? הצדקה היא אחד הביטויים הכי מובהקים, כן? של היכולת של האדם להתגבר על הטבע, על הטבע הרגיל שלו. כן? אני, למרות שהנטייה הטבעית היא לשמור את הכל אצלי, מה פתאום לתת? אם אני אתן אני אפסיד, כן? יהיה לי פחות. לא, מצוות הצדקה אצלנו מה היא אומרת? תיתן, מה פה מחזל? עשר בשביל שתתעשר. נקודת האמונה שלנו אומרת שנקודת מבט האמיתית על המציאות אומרת שאם אתה נותן, לא שאתה לא מפסיד, אתה תרוויח יותר. תושלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תשיגי נכון, הוא מעביר את המאמר הזה. בקיצור, היכולת למהפכים, היכולת לנקודת מבט, כן, שהיא לא קשורה ככה באיזה מין מערכת שמקובעת על עצמה, היא בראש ובראשונה על ידי הצדקה. זה הקשר בין הצדקה לבין הזקני הדור, כן? אם אתה רוצה להיות בן אדם מתחדש, אם אתה רוצה להיות בן אדם של אמונה, כן? בן אדם שיכול באמת לשנות ולהזיז דברים, אז זה בראש ובראשונה על ידי הצדקה, לשנות הרגלים.
אבל בסופו של דבר גם הוא יכול להיות מקובע גם בצדקה, לא?
בוא נגיד ככה, רבי נחמן הרי אמר שהפעם הראשונה היא הכי קשה, כל ההתחלות קשות, אבל פעם שנייה ושלישית זה כבר הופך להיות הרגל, אבל זה כבר הרגל שבקדושה, זה לא הרגל שבקומה. כן, עדיין, אם אדם הגיע למצב כזה שנתינת הצדקה אצלו זה מין, זה משהו שהוא לא יכול בלעדו, נגיד, אני שמח על הדבר הזה, אז הוא כבר הגיע לטוב, הוא הגיע לתזרה. אני לא חושב שמצוות הצדקה, יש עניין כזה שאולי להרבות בצדקה, אני לא זוכר דבר כזה. צדקה בדרך כלל היא לפי מה שיש לך, חזל אמרו, כן? לא צריך לצאת מגדרך, חזל לא אמרו שאדם צריך לתת הצדקה בצורה כזאת שעלולה לסכן את הפרנסה שלו, חזל שללו את זה, כן? זה מה שנקרא עזרנות. יש נדיבות, אתם יודעים, יש נדיבות ויש נדיבות, זה דרגת הביניים, כן? בין קמצנות לבין פזונות. אז חז"ל אומרים, נכון, אתה רוצה לתת, יש דרגה של נדיבות, נדמה לי שהחובה היא 10%, סליחה, הפוך.
עד 50,
כן, עד 20%. אין עניין פה, היום אני 20%, בשנה הבאה אני אתן 30%, זה לא... זה לא דורשים מבין אדם דבר כזה, אבל ברגע שבן אדם מתרגל לכך שהוא שמח בנתינה, והוא שמח בגלל שהוא מרגיש שהוא לא מפסיד מזה, להפך הוא רק מרוויח מזה, וזהו עשה את המהפך. עכשיו הכמויות כבר הן לא כל כך משנות, והעובדה שזה הופך להיות אצלו הרגל, זה רק מחזק את העובדה שהוא באמת נכנס למסלול הזה והוא חי אותו בצורה אמיתית. זה לא שהוא כל יום צריך להיאבק מחדש אם הוא רואה אני בדרך אם לתת לו או לא לתת לו, זה כבר טבע אצלו, זה כבר טבע שבקדושה. אז עכשיו ככה, הנה הוא מזכיר את זה, הוא אומר, אז איך אנחנו נלחמים נגד השגרה? זה בעיית הבעיות שתמיד מדברים עליהן גם בעולם הישיבה. שגרה זה אחד האויבים הגדולים, צדקה, כן? ואז הוא אומר ככה, שמזה ניקת מצח הנחש. זאת אומרת, זה היכולת לתקן את הפגם של מאריכי הימים שבדור, כן? שהם מסמלים את ההתאבנות, כן? גם ברוחניות. ואז הוא אומר ככה, שמזה ניקת מצח הנחש, בבחינת שלח לחמך על פני המים. תשימו לב על כוח הדרשנות של רבי נחמן, עד להיכן היא מגיעה. הרי יש פסוק בקהלת, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. מה זה אומר הפסוק הזה? תשמע, תיתן היום, יכול להיות תיתן היום, אתה לא יודע, היום אתה לא רואה את התוצאה, את התוצאה של זה, היום אתה מרגיש שאתה מפסיד, אבל תדע לך שבהמשך אתה תראה רווח מזה. זה שוב דוגמה לשבור שגרה, כן? אני נותן היום בלי סיבה, בלי שאני רואה את התוצאה, כן? למה? כי אני מאמין שבבוא היום, בבוא היום זה יחזור אליי. עכשיו, מה, איזה דרשה דורש רבי נחמן על הפסוק הזה? תשימו לי, שכוח הצדקה מוצאים ברוב הימים, דהיינו במעריכי ימין, כי על ידי הצדקה מעלים ומתקנים הפגם שלהם, וזהו שלח לחמך על פני המים, היינו שתיתן צדקה, והכתוב מבטיחך שההפסד שאתה מפסיד ממורך שפיזרת לצדקה, תרוויח ותמצאינו ברוב הימים במעריכי הימים, כי על ידי הצדקה מעלים פגם נפילת הדעת של מעריכי הימים. בקיצור, איך רבי נחמן פרש את הפסוק הזה מכוללת? מה זה כי ברוב הימים תמצאינו? על ידי זה אתה מתקן את הפגם של מעריכי הימים שבדור. מי מעריכי הימים שבדור? הזקנים. הזקנים שלא, אין דעתה מתיישבת עליהם, הם להפך, הם הופכים להיות משהו מעובד. זה כוח הדרשנות שאף אחד לא יכול היה בכלל לחלום על פירוש כזה לפסוק, אבל זה רבי נחמן. אתה מבין, רבי נחמן מפליג מאוד בהדרשות שלו, ומה שנראה לנו הרבה פעמים רחוק קצת. אבל הנה הכישורים שהוא עושה. ואז הוא אומר, על ידי הצדקה מעלים ותקנים הפגם שלהם, וזהו שלחנו חשבון שתיתן צדקה, והכתוב מבטיחך שההפסד שאתה מפסיד ממולך תרוויח ותמצאנו במעריכי הימים, כי על ידי הצדקה מעלים פגם נפילת הדעת שמזהו יניקת מצר, המוצאים כל יניקה ואחריות שמחוכמת הטבע ומתגבר מבחינת מצר. כי עבודת הצדקה היא בבחינת ואת העורבים ציוויתי, דהיינו מה שצריכים בהתחלה לשבר האכזריות להופכו לרחמנות, ומזה בעצמו מתגבר מבחינת הרצון, כי מיני ובי אבא לזל בנרגה. אתם מכירים את הגמרא שם? מה הגמרא אומרת את זה? לפעמים הפתרון של הדבר זה באותו דבר עצמו. הדוגמה של הגמרא היא גרזן, כן? משתמשים בו למה? משתמשים בו בשביל לחתוך עצים. אבל ממה עשוי הגרזן? מעץ. כן? אז הגמרא אומרת שלפעמים הפתרון הוא בדבר עצמו, כן? זאת אומרת, כוח הקמצנות, איך אתה מתגבר על הכוח הקמצנות, על ההרגל, על התחושה שכאילו אם אני אתן אז לא יהיה לי, על ידי זה שאתה נותן, כן? אתה לוקח את הכסף ומשתמש בו במשהו הפוך, ובזה אתה הופך את הטבע שלך, כן? עכשיו הוא אומר ככה, אני, מי שירצה יראה את ההשלמות בפנים, זה לא מוסיף מי יודע מה לצורך המהלך שלנו, ובהמשך הוא מכניס את כל התורה הזאת על מלחמת דוד וגוליאת. אולי קצת כמה משפטים כדי לראות את כוח הדרשה שלו בעניין הזה. ודוד היה איש חיל, תשימו לב, סליחה, נתחיל ביוד א', וזה, סליחה שאני שכחתי, אני אומר שאנחנו צריכים לסיים ב-4, תזכירו לי, כי שכחתי, זה בסדר עוד 2-3 דקות? מישהו פה משבש לו איזה... עומד ומחכה לו איזה חברותה, אז זה בסדר? עוד 2-3 דקות. אז תשימו לב, וזה בחינת מלחמת דוד וגוליאת. כי גוליאת היה רוצה להראות בחוכמתו שהכל על פי הטבע, כי היה יונק ממצח הנחש, מבחינת ומצחת נחושת על רגליו, שתלה כל הסיבות בחיוב הטבע. איפה נכנסת המילה סיבות בתוך הפסוק הזה? מה זה רגליו? לרגלי אנשים, מה זה רגליו? רגליים זה הסיבות, הסיבות. אז הוא אומר, אז תשימו לב איך הוא מדייק בכל מילה. היה לו מצחת נחושת, מצח זה הרי מצח של חכמי הטבע, כן? של תולים את כל הסיבות בטבע, וזה בחינת מצח הנחש. אבל כן, מה זה הנחש? הנחש הקדמוני מסמל בשבילנו את הכפרנות, כן, הנחש הקדמון. על כל פנים, הוא אומר ככה, בבחינת מצוות שתלה כל הסיבות, שהוא בחינת מצח הנחש, ועל כן חרף מערכות אלוקים חיים, כי היה רוצה להראות שהכל על ידי מערכת השמיים כפי חיוב הטבע. כמו שחכמי הטבע מסבירים, הסיבה שיש גשם או אין גשם, זה... הייתי מישהו שזה, זה שם יש שפע של גשמים בלי סוף, כן, ומים ובארץ, אתה יודע, לפעמים שנים קשות, עוד מאה שנה. אני אומר, אבל אתה מרגיש, יש פה איזה מהלך אחר פה, אז אתה מרגיש שזה אפילו בחוש לפעמים, כי יש משהו אחר שמכתיב פה את המציאות, אבל זה היה התנגדות של גוליאת, כן, שתלה הכל על ידי מערכת השמיים, אבל דוד. דוד זה אנטיתזה לגוליאת, איך שהיה איש חי ועמד כנגדו ואמר שכבר היה לו מעשה כזה, הוא בא הריב והדוב, דהיינו חיות רעות, הדורסים וטובים של חכמי הטבע, ונסע זה מהעדר, היינו מהעדר, איך כתוב שם שהיה איזה זאב ולקח מהעדר כל יום, איך רבי נחמן מסביר מה זה העדר? העדר שנסע בסביב הזה מהעדר גמור, דהיינו שכפר בזה שהשם יתברך ברא הכל, הגעה העדר זה שהוא כופר בהשגחת הקדוש ברוך הוא ברצון השם בעולם, ושהכל על פי חיוב הטבע. ודוד בא להוציא מהעדר, מההעדר הזה, כן? היא שוב פעם דוגמה לפרשנות המיוחדת של רבי נחמן, כן? דהיינו שכפר ויצאתי אחריו, כתוב, וכתיב, דהיינו שהייתי מתגבר עליו והכנעתי והשפלתי אותו ויקום עליי, היינו שאחר כך התגבר עוד כנגדי והחזקתי בזקנו. תראו, משהו לא יאומן, כתוב שם והחזקתי בזקנו, נכון? בפסוק בזקנו של מי? של ה... של אחד מאחיות התורפות שם, לא? נו, מה רבי נחמן מפרש? מה זה? איך זה? בקיצור, דוד מספר שכבר היו לי תופעות כאלה, שנלחמתי נגד חיות רעות, כן? והחזקתי בזקנו ולא נתתי לו לקחת מההעדר. בקיצור, רבי נחמן לוקח את כל התיאורים בפסוקים של מלחמת דוד וגוליאת, ומעביר את זה לרעיונות עמוקים, לרעיונות פנימיים. זה לא שדוד הוא גיבור חיל והוא הצליח להתגבר על חיות ויש לו הוא גיבור גדול. רבי נחמן אומר, זה גבורה ברוחניות, כן? לא צריך לסתור. אתם מבינים?
זה לא סקנו של גוליאת?
מה? תפסתי בסקנו על מי זה? לא על גוליאת. לא כתוב שם, מי זה כתוב שתפסתי בסקנו? זה אני חושב שעל החיות הרעות שהוא מדבר עליהן, לא? עכשיו, נו, תנסו כבר לשער לפי מה שאתם כבר רואים ברבי נחמן, מי זה הבסקנו הזה? זה סקני הדור. לא יאומן. תפסתי בסקנו, איזה? איפה? דיינו שהבנתי שבו כוחו מן על ידי מצח הנחה שיונק מזקני הדור שאינם קרוי כנען, ועל כן החזקתי בזקנו לשור שניקתו בזקני הדור ויקיטים ועמיתים שהפנתי והשפלתי את חכמי הטבע על ידי שהחזקתי בשור שניקתו. וזה הפלישתי. אתם מבינים איך רבי נחמן מחבר את כל הקצוות? שוב, אני מקווה שיש לכם סדר ברעיונות, במהלכים. זה מעגלים שחוזרים על עצמם בסך הכל, אבל כדי לא לגלוש לעוד פעם נוספת בתורה הזאת, אז אני ממש מתנצל. רק כמה שורות מעמוד 62, וזה פירוש רבי נחמן בעצמו עושה לנו את זה, או תלמידה, זה נראה יותר שרבי נחמן עשה את זה, שזה בחינת, איך הוא התחיל את התורה הזאת ביום הביקורים, נכון? זה בחינת ההתחלה, בחינת צרה כמבגירה. ואיזו התחלה? בהקריפי מנחה חדשה להשם. זה הפסוק שם השבועות. מה זה מנחה חדשה? התחלת הצדקה. כשמתחילים מחדש ליתן צדקה. איפה נכנס המילה צדקה בפסוק? מה זה? מנחה זה צדקה, כן? זה אומר, ביום הביקורים זה ההתחלות, כל ההתחלות קשות, ובמיוחד בעניין הזה של נתינת צדקה, וזה המנחה, מנחה חדשה. כשמתחילים מחדש ייתן צדקה, וזה בחינת מנחה חדשה, בחינת צדקה חדשה, בחינת התחלת הצדקה, כי מנחה בחינת צדקה, מה שכתוב, מגישי מנחה בצדקה. אז הוא לא סתם אומר מנחה זה צדקה, יש פסוק שקושר אותם. ועל ידי הצדקה ניתנת בחינת זקן, והיינו בשבועות, וכן זה בחינת זקן, כי בסיני נדמה להם כזקן. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא נדמה לישראל בסיני כזקן. אז זה יום הביקורים, זה שבועות. כדי בחינת מנחה חדשה שהוא בחינת התחלה, נתקן בחינת זקן שהוא בחינת שבועות כנ"ל, ואז נתבטל לניקתו של מצח הנחה שיונק מזקני הדור שאינם כתיקונים. נשמע כל הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון כלל, וזהו נקרא קודש יהיה לכם. היינו כל הקריאה של יום טוב שהוא התגלות הרצון, שזה בחינת מקרא קודש, שהוא נשמע עתה על ידי צדקה שמכריע את מצח הנחש, ואז על ידי התגלות הרצון כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה זה כל מלאכת עבודה לא תעשו? כי על ידי התגלות הרצון נעשה עירה, ועל ידי עירה נשפה חסד, ואז אין צריכים לעשות שום מלאכה, כי נתקיים העולם בחסדו בחינת עולם חסד ימנה, ואזי ועמדו זרים וראו צונכם ואתם קנית. לעתיד לבוא הרי הגדולה, אנחנו לא צריכים לעבוד וזה, כן? ועמדו גויים וראו צונכם, זה מקרא קודש, כן? כל מלאכת עבודה לא תעשו. אתם מבינים? עכשיו תקראו את זה בפנים, תראו שכל הפסוק שרבי נחמן פתח בו את התורה מיושם על כל השלבים של התורה שראינו אותה, והתחזיר בנו במילים אחרות, אבל המיוחד שבתורה הזאת שהוא עושה את זה גם בשבילנו. ומבחינתנו זה חשוב, כי זה מראה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה גם בתורות אחרות שהוא לא עושה את זה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.